שלום חברים יקרים, אנחנו בתוכנית הוובינר שלנו, איתנו באולפן דוקטור מיכאל לייטמן, שיענה על כל השאלות. נמצא איתנו מיכאל סנילביץ', בוריס בצרקובסקי, אני סמיון וינקור. הנושא מאוד מעניין, למה לא לומדים את חוכמת הקבלה לבד? אני רואה שיש לנו המון קבוצות איתנו, תרגום ל-20 שפות, תשאלו שאלות. יש לנו רק באירופה יותר מ-50 מדינות שמחוברות אלינו. היה כזה תסריטאי אלדר איזנו, ואתה בטח זוכר אותו. כן. אז היה יותר לעשות סרטים שמתאימים לכולם. וזה כמו התוכנית שלנו היום, שיש לנו תלמידים חדשים מאוד וותיקים מאוד. רב, בסדר, נשתדל. אז מה רוצים? אז זאת השאלה, למה לא לומדים את חוכמת הקבלה לבד? זה גם נושא וגם שאלה, רב. בגלל שחוכמת הקבלה זה בכלל לא על זה. היא לא על להיות לבד. היא מדברת על המבנה הגלובלי של כל העולם, שמכיל את עצמו, שמכיל בתוכו הרבה עולמות. אם אתה שם לב למה שכותבים המדענים, במאמרים האחרונים שלהם הם כותבים שהיקום הוא מורכב, רב שכבתי, שיש בו הרבה יקומים. ואנחנו מרגישים רק משהו אחד, אפשר להגיד דרך זווית אחת, חתך אחד. זה כביכול שאנחנו תופסים מתמונה הולוגרפית איזשהו חלק קטן, לא את כולו. וכדי שנוכל לראות את כל התמונה, אנחנו צריכים מבט אינטגרלי, שדרכו נוכל לתפוס הכל בכל התדרים. אתם הרי יודעים שאנחנו בעצם חיים בשדה של כוחות. אני פה מתחיל לדבר קצת יותר בשפה מדעית ולא לאדם פשוט, אבל צריך להבין שכל מה שנמצא סביבנו זה שדות, כוחות, גלים. ובעצם אין חומר. אומרים שאם היינו לוקחים את הגרעין של האטום, והיינו מתארים אותו בגודל של כדור טניס. בגודל של כדור טניס, אז האלקטרון היה רחוק ממנו כמו מרחק של שדה כדורגל. זאת אומרת, יש רק, הכל ריק סביבנו, ריק. וגם אנחנו בעצם מורכבים מריק. זאת אומרת, יוצא שאנחנו בעצם איסוף של חלקיקים? לא, 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 לא. לא התאספות. זה הדבר החשוב ביותר. למרות שיש בינינו מרחקים עצומים, וגם בתוך האטום, ובכלל, בכל המבנה שלנו, לא בדרגת בדרגת החומר של הדומם, הצומח והחי, ובדרגת המודעות שלנו, בכל מקום. למרות כל זאת, אנחנו נמצאים בקשר בינינו. והבעיה היא בזה שאנחנו לא מרגישים את החשיבות של הקשר הזה. אז חוכמת הקבלה היא בעצם מספרת לנו שכל העולמות, כל הבריאה, היא בעצם כמו מעטפת אחת. נגיד מעטפת כזאת היא עגולה, כזאת, כמה שאני מסוגל לצייר בידיים שלי משהו עגול. נראה לי שיצא לך טוב מאוד. אני במכשיר הזה לא מסוגל. אז אנחנו נמצאים כאן בפנים, וכאן יש עוד עולמות עגולים כאלה. חמש עולמות, כן? כן, חמש עולמות, לא חשוב. ואנחנו כאן, בנקודה האמצעית הזאת, היא השחורה ביותר. זה אנחנו. אז ככה. כל הבעיה שלנו היא בזה שאנחנו צריכים בכלל לראות, לגלות, להרגיש את כל העולמות האלה. כל העולמות וכל מה שקורה בהם, כל מה שיש בהם. זה הייעוד של ההתפתחות שלנו. זה לא מה שאנחנו מציבים בפני עצמנו, אלא הטבע שמבטח ככה את עצמו מהדומם שלפני 14 מיליארד שנה, עד לכדור הארץ, שכבר עליו התפתח הטבע הצומח והחי והאדם, ועכשיו אנחנו נמצאים יחד איתכם בשלב האחרון של ההתפתחות שלנו, לפני השלב הבא. מה זה השלב הבא הזה שלנו? הוא בעצם צריך להביא אותנו להשיג הבנה, הכרה, הרגשה, גילוי, של כל הבריאה הזאת, של כל העולמות האלה. בשביל זה אנחנו צריכים להיות דומים לו, לטבע. אנחנו נמצאים כאן בתוך הכדור הזה, זה, הקטן הזה, ככה, אנחנו, נמצאים בו, וכאן, אנחנו צריכים להתאסף כולנו יחד. זאת אומרת, כל האנושות צריכה להיות כאחד. ניקח את זה כסכום, או אפשר לתאר את זה כאינטגרל, אבל זה הכל צריך להיות כאחד שלם. מערכת אחת, שאלה. אפשר להגיד שכל העולמות האלה זה ההסתרה של הקשר שבינינו, יותר או פחות רב. כן, אבל לא הייתי רוצה עכשיו לסבך את העניין. לא רוצה לסבך. אז ככה. כל בני אדם, מ-0 ועד כמה יש שם? נגיד 8 מיליארד. 8 כפול 10 בחזקת 9. נגיד 8 מיליארד. הם כולם צריכים להיות כאחד, כאחד שלם. מחוק הטבע הזה אי אפשר לברוח. אבל איך אנחנו יכולים להגיע אליו? והוא דוחק אותנו לפינה היום. מייצר לנו כל מיני בעיות, אז אומרים כך, שאפילו אם מתוך ה-8 מיליארד האלה, אנחנו נעשה איתכם מערכת כזאת קטנה, מבנה כזה, שיש כאן, יש לנו כאן 10 אנשים, זה לא 10, נראה לי יש פה 9, נעשה 10, ואם הם כולם מתאספים במרכז המעגל, לא כמובן שיצא לי מרכז פחות או יותר, לא חשוב, אבל ככה. ובמרכז המעגל הזה, הם מייצבים את עצמם כאחד שלם, למרות שהם כאן. הם כאן 10. אבל אם הם מייצבים את עצמם כאחד שלם, אז האחד השלם הזה, בגלל שהוא מורכב מ-10, כן? הוא מתחיל להרגיש את הדרגה הבאה, העומק של העולם. להתרומם מדרגה אחת, בהכרה, בגילוי, במודעות, בכוחות שמשפיעים על המערכת. ולאחר מכן, במדרגה הזאת, הם שוב משתדלים להיות כאחד. מה זאת אומרת? הרי הם כבר הפכו לאחד? לא. כשהם עלו למדרגה הזאת, הם מקבלים התגברות של האגו שלהם, נגיד פי-10. והם צריכים להיות שוב כאחד. הפכו לאחד, ושוב צריכים לעלות למדרגה הבאה, ושוב להיות כאחד. בגלל שגם כאן היה פה התגברות פי-10. ככה הם עולים למעלה. וכל הזמן משיגים יותר ויותר ויותר את כל הבריאה הזאת, העולם הכולל, כללי. מה זה נותן לנו כשאנחנו לומדים בצורה כזאת את חוכמת הקבלה? זה נותן לנו אפשרות, הזדמנות, את כל העולמות האלה, את כל זה, כל מה שאנחנו קיימים בו יחד איתכם, כל זה, זה נותן לנו להכיר, להבין, להרגיש, להיות נצחיים, שלמים. זה תלוי רק בהשגה שלנו, ולא משום דבר אחר. ולהגיע למצב שזה הכל שלי. זה מה שנקרא הכל שלי. זה ייעוד האדם בעולם הזה. הוא הופך לנצחי. כמו העולמות האלה? לא העולם שלנו החומרי, אלא בכלל כל העולמות. נצחי. הוא מרגיש את עצמו שקיים במצב שקיים רק משהו, רק שלמות שמנהלת את הכל. זאת אומרת, כשהוא יוצא מעצמו, הוא מפסיק להרגיש את כל החסרונות שלו, את הרצונות שהוא לא הצליח לממש, את כל מה שיש בו, כל זה, מה שמורגש בו כשם איסורים, איזה מקומות רקניים שהוא לא מצליח למלא. וכאן, כשהוא יוצא מעצמו ומתחיל להרגיש את עצמו שקיים בכל העולמות, פשוט ככה מרוח על פני כל העולמות, הוא מרגיש את עצמו לגמרי שלם ונצחי. הוא יוצא מעבר לגבולות הנצח, השלמות. מה זאת אומרת? הוא פשוט מאבד את כל הקשר עם הגבולות של העולם שלנו, וזה מה שאנחנו צריכים להשיג. זאת שיטה שגילה אברהם ואדם עוד לפניו, לפני 5,777 שנה. אדם גילה לנו את השיטה הזאת, ומאז מקובלים מכל מיני סוגים ומינים, בכלל כל מי שרצה השתמש בזה. והם השיגו את היציאה לעולם העליון הזה. אז בואו נקווה שנצליח וגם נעשה את זה. ולכן אסור ללמוד את חוכמת הקבלה שוב לבד. שוב אני אזכיר, יכול להיות שאי אפשר להגיד הכל בבת אחת. העניין הוא שאם אנחנו נעשה עוד פעם את אותו המעגל, וכאן יש לנו כאן את התשעה, את העשרה האגואיסטים שלנו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. עכשיו עשיתי 11, אתה מבין? לא, עכשיו לא יוצא לי. אני אמחק אותו. 10. עם כל אחד מהם, כל אחד מהם אגואיסט. לכל אחד מהם יש אגו, כל אחד מהם הוא אדם רגיל. אדם רגיל זה אומר אגואיסט, שהוא רוצה רק לעצמו. הוא מושך רק לעצמו, ככה. אז אם אנחנו מתאספים ביחד ומסכמים בינינו, אנחנו רוצים במקום העולם שלנו להרגיש את העולם העליון. אנחנו רוצים למשוך על עצמנו אנרגיה טובה. אנחנו רוצים לצאת ממגבלות העולם שלנו. אנחנו לא רוצים להרגיש את המוות שאנחנו מתקרבים אליו. אנחנו רוצים לראות את הבריאה האמיתית, הנצחית והשלמה. איך אפשר לעשות את זה? ככה, אז החל מאדם, יש שיטה שאומרת, אתה יכול לעשות את זה, תעשה. איך? בשביל זה אתה צריך לעלות מעל האגו שלך, שהוא מצייר לך כזאת מערכת. איך? בשביל זה אתה צריך לקחת, לעשות מאמצים על עצמך, ולכוון את עצמך, להשתוקק למרכז. מה זאת אומרת המרכז? איפה שאתה מאבד את האני שלך, וקיים אנחנו. הנה, אני במאמצים, באמצעות האור העליון, שעכשיו נסביר איך זה קורה, אני נקרא מעצמי, הולך לקשר שלנו המשותף הכללי, בקשר הזה קיים אנחנו, וכאן קיים אני. זה ההבדל. אני אצייר את זה בשחור. אפשר שאלה קטנה כאן? אמרת, אני הולך לאיבוד, כדי לא להפחיד את החדשים. מה זה אני שהולך לאיבוד? האינדיבידואליות נשארת? רב, לא, 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 הכל נשאר, ועוד במדרגה עוד יותר גדולה ממה שיש לנו. אבל העניין הוא ש... העניין הוא ש... נעלם הצורך לחשוב על עצמי, על הגוף הזה, על המקום שלי, על כל זה. אין בזה צורך. איך שאני יוצא מעצמי ונכלל באחרים... אני מתחיל להרגיש אנחנו. ואת האנחנו הזה שאני מתחיל להרגיש, הוא נותן לי הבנה מלאה של כל הבריאה. בגלל שאני יצאתי מהגבולות שלי, אני מתחיל להרגיש ללא זמן, כי הזמן נמדד לפי דופק. אני נמצא מחוץ למרחב, כי במרחב אני נמצא ומודד אותו רק כלפי עצמי, ואני נמצא מחוץ לחומר, מעל החומר, שזה הרצון שלי, כל הזמן למלא את עצמי. כשאני יוצא מעצמי, אז אני לא ממלא, אני לא חושב על זה. אני חושב איך אני קיים מחוץ לי, אף, כאילו אף בשמיים.
Это невозможно сделать просто так.
Это זה только с помощью. אי אפשר לעשות סתם ככה. זה אפשר לעשות רק באמצעות מה שנקרא אור מקיף. האור העליון שכאן קיים סביבנו.
Это я ввожу новое понятие.
הכנסת פה מושג חדש. רב, כן, הכנסתי פה מושג חדש. זה האור העליון שקיים פה מסביב. אם אנחנו משתוקקים למרכז, אם אנחנו משתוקקים למרכז, כל אחד מאיתנו, אז במידת ההשתוקקות שלי למרכז, כשאני משתוקק, אני מושך על עצמי את האור המקיף הזה, והוא הולך יחד איתי. זאת אומרת, אני הולך למרכז, זה ההשתוקקות שלי, היגיעה שלי, זה. זאת היגיעה שלי למרכז, ויחד איתי הולך האור העליון הזה, וזה כוח האור. כוח האור. תכונת ההשפעה.
Я начинаю ему соответствовать. И тогда
אז אני מתחיל להיות דומה לו, רב, ואז אני נכלל במערכת הכללית הזאת כאן, ככה, ולא רק אני, גם כולם, כל האחרים, ויוצאת לנו נקודה אחת משותפת מרכזית, שאליה משכנו את האור העליון הזה, והוא קושר אותנו יחד, ובונה בתוכנו את תכונת ההשפעה. תכונת ההשפעה הזאת היא עוזרת לנו לצאת מתוך עצמנו. אנחנו מתחילים להרגיש מחוץ לנו. מרחב וכל מה שנמצא. זה נקרא השגת העולם העליון. זאת אומרת, זה מושג רק בעשירייה. כדאי 10. אם אין 10 אפשר קצת פחות, אבל לא יותר. כי אין לנו ליותר, אין לנו אפשרות לאסוף בשכל ברגש יותר מ10. ככה אנחנו מרגישים. נגיד כמו 10 אצבעות על הידיים וכן הלאה. אז כתוצאה מכל מה שאמרת, מהי מטרת החיים, רב? מטרת החיים זה להרגיש, להשיג את המרכז הזה בקשר בינינו, ושם אנחנו מרגישים את היציאה למימד הבא. יוליה מסנט פטרבורג שואלת, מי הגדיר את מטרת ההתפתחות שלנו? רב, הטבע שדוחף אותנו שנגיע לזה. וחוכמת הקבלה היא רק עוזרת לנו לגלות את זה. דוחפת אותנו לזה כדי שנוכל לקיים את זה כמה שיותר מהר, לפני שהטבע דוחף אותנו עם מקל למערכת הזאת. יוליה מילובוב שואלת, אתה כמקובל יכול להרגיש מה קורה, מה קורה בעולמות האלה? הרב, בשביל זה את צריכה להגיע לקורס שלנו, כי זה אי אפשר ככה לספר בצורה פשוטה, אני לא יכול גם כן לסבך את כל האחרים, להסביר לך אפילו בקצרה את כל מערכת העולמות, אבל תאמין לי, זה מערכת מאוד מורכבת, שהיא מספרת עליך האור העליון, האנרגיה העליונה, בנתה את היקום שלנו, את כדור הארץ, אותנו איתכם, ואיך אנחנו עוברים בהדרגה מהעולם התחתון שלנו להשגת העולמות העליונים, ואיך אנחנו משיגים אותם, איך אנחנו משתנים תוך כדי התהליך הזה, ובהתאם לשינויים שלנו משיגים יותר ויותר, אבל זה בעצם חיבור יתר ויתר ויתר ויתר, רב. כן, הכל בנוי על יתר חיבור. כמה שיותר נתחבר מעל אגו יותר גדול, כך בצורה ברורה יותר יש לנו הרגשה של העולם העליון. זאת אומרת, נפילה גדולה יותר ועלייה יותר גדולה על הנפילה. רב, כן, אבל זה כבר שאלה מקייב. מה זה הרגשה הזאת שאנשים מרגישים את עצמם כאחד שלם? רב, זה אי אפשר להשוות עם שום דבר בעולם שלנו. קודם כל, כי אין לנו כאלה רגשות. דבר שני, בגלל שזה לא בני אדם שמרגישים את עצמם ככה, אלא בזה שאני קורע את עצמי מהאגו ומדביק את עצמי לחלק האלטרואיסטי שלי שנולד בי, שאני מדביק את עצמי לחלק האלטרואיסטי הזה שקיים בי, אני מדביק את החלק הזה שבי לאחרים, שכל אחד באותה צורה הביא את החלק האלטרואיסטי שלו. אנחנו בזה מייצרים התאספות כזאת של חלקים, חלקיקים אלטרואיסטיים של כל אחד ואחד, כמו שציירנו כאן. נגיד, כאן, אני מושך את האור הזה, וככה גם החברים שלי יחד איתי, הם, כל אחד מביא לפה את החלק שלו, ויוצא שאנחנו מתחברים עם כל הרצונות שלנו להתעלות מעל עצמנו, ולהידבק, להתאחד בכוחות האלטרואיסטיים שלנו. הדבקות הזאת בכוחות האלטרואיסטיים שלנו, זה הכל יחד, זה נקרא, זה נקרא נשמה.
Значит, душа не в каждом
из десяти. Нешама זה לא בכל אחד מאחד מעשרה. רב, לא, לא, לא בכל אחד. אפילו יותר מזה. יש רק נשמה אחת לכולם. לכל אחד שהוא מתחבר ככה למרכז, אפילו בעשירייה שלו, דרך אותו מרכז העשירייה שלו מתחיל להרגיש את כל המערכת הכללית שנקראת נשמה. זאת אנרגיה שקושרת אנשים, אפשר להגיד ככה? רב, כן, כוח. שאלה, זה משהו שהוא לא משתנה? רב, זאת מערכת אחת נצחית, תמידית. כלפינו היא לא קבועה, כי אנחנו כל הזמן משיגים אותה. אנחנו כל הזמן נמצאים בתנועה, בהשגה, אבל זה לא שהיא נמצאת בהשגה בעצמה, אלא זה ההשגה שלנו. זאת אומרת, היא יציבה, תמידית, בלתי משתנה. ואנחנו ביחס אליה כל הזמן נעים ליותר ויותר השגה. שאלה, אז מה שקראנו לו, אנחנו אפשר לקרוא לזה נשמה, רב, כן. שאלה כזאת של אנטולי ממינסק, מה, אנחנו יותר טוב מאני, אין שם פחד, אין שם הבעיות שיש לי, רב, זה ברור, אבל חוץ מזה, אנחנו משיגים כאלה רגשות כאן עכשיו, בחיים האלה, רק תשיגו את החיבור הזה ביניכם, ואתם תתחילו להשיג קיום חדש, כזה שאפילו הגוף שלכם, אם הוא ימות, זה לא יהיה שום הפרעה בשבילכם, כי אתם כבר תהיו קיימים במימד הבא. אפשר להשוות את זה עם חשמל? נגיד החשמל קיים, נגיד לפני אלפי שנים, ולפני 100 שנה נגיד גילו את החשמל, לפני 150 שנה, ואותו דבר עם האור העליון הזה. סרגי ממינכן הוא גם שואל, האור העליון זה משהו רוחני? רב, לא, לא, זאת אנרגיה. זאת אנרגיה שהיא ממלאת את כל הנפח. ואנחנו פשוט מתחילים להשתמש בה. זאת אנרגיה של אמונציה. ואנחנו חיים רק מאותה אנרגיה שאנחנו יכולים כאילו לגנוב. כל אחד שככה תופס לעצמו וזהו. אלכסנדר ממשיך את אותה שאלה, למה אני לא מרגיש את האור העליון? רב, כי אתה לא מתחבר עם אף אחד. אתה לא מתחבר למערכת שיכולה להיות גלאי לאור העליון הזה. הגלאי, הסנסור לאור העליון, זה את הסירייה. נינה שואלת, יוצא מוזר, אם אני רוצה להיות שמחה מבחינה רוחנית, אני לא יכול להשיג את זה בעצמי? רב, לא, בשום צורה. אין לך שום הכנות לזה. איך את יכולה להיות מאושרת מבחינה רוחנית אם את אגואיסטית ובודדת בעצמך? תגדילי איך. בכלל, בקנדה יש הרבה אגמים. רב, לא, 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 אני מדבר על אושר רוחני, הכוונה היא כשאתה מתעלה מעל עצמך, מעל המצב הבהמי שלך. לצאת מעל עצמך, זה אומר להיכנס לאחרים. רב, ואם השאלה, ואם הנשמה זה משהו שקיים בינינו, רב, נשמה זה משהו שאנחנו קיימים בו גם עכשיו, רק אנחנו לא מרגישים אותו. כדי לגלות אותה ולהתחיל להרגיש ולחיות בה, בשביל זה אנחנו חייבים להתאסף יחד, כמו שמצויר כאן. אז מה זה ההבדל בין נשמה לבורא? רב, בורא זה מה שממלא את הנשמה, האור העליון. ומי אנחנו? אנחנו חלקי הנשמה. יש בנו חלק מהאור העליון הזה או לא? רב, עכשיו כמעט ואין, יש מה שנקרא קיסטה דחיותה. זאת אומרת, איזשהו ניצוץ קטן שנותן לנו אפשרות לקיום בהמי. כזאת היא הערה. כן. בוריס מהמבורג שואל, במה ההשגה החדשה שונה מהותית מהקיום הנוכחי שלי היום? רב, כי אתה קיים היום כמות מוגבלת של זמן. במודעות המוגבלת שלך, בהזדמנויות האפשרויות המוגבלות שלך, כל החיים שלך זה בעצם בריחה מאיסורים, תענוקים כמעט ואין, כבר הפחתה של האיסורים זה כאילו תענוג, למרות שאיזה תענוג בכלל יכול להיות אם אתה כל הזמן נמצא באיכשהו למלא את עצמך, להחזיק את עצמך, להרגיע את עצמך, איך אפשר בכלל לדבר על עושר כשאתה כל הזמן מתקרב למוות? זאת אומרת, אין פה, אני לא רואה פה שום תכונות טובות, ולכן אני לא מבין בכלל במה יש לאדם פה לשמוח, בנסות להחזיק במצב הזה. חוכמת הקבלה לא אומרת שאנחנו צריכים לעזוב אותו, אלא פשוט לעלות למעלה. שאלה, יש פה כאילו מידע כזה חשוב, אנחנו מדברים על נשמה, בורא, למה אף אחד לא לומד, אנשים לא שומעים על זה? רב, גם היום הם לא שומעים, כי אדם לא מרגיש שהוא צריך את זה, הוא מלא בדאגות, אבל נשמה זה משהו שכולם מדברים עליו, כולם דואגים על זה על העולם הבא. רב, כל זה... בודקים את זה מנקודת מבט אגואיסטית. זה לא ריאלי לחלוטין ולא קשור לנשמה האמיתית. לא חשוב, כאילו, יש איזה עניין כלפי זה. רב, כן, יש איזה עניין, לשמוע קצת. אבל לגלות את זה בתוך עצמך, את הנשמה שלך, להתחבר למערכת הזאת שנקראת נשמה, זה בעצם הדבר היחיד שנברא על ידי הבורא. בשביל זה... אין התעוררויות חזקות לאדם. ובדיוק השאלה, ממה מתחילה הדרך הרוחנית? רב, כנראה מזה שאתה מגיע לקמפוס. לקמפוס בקבוצה, או בצורה וירטואלית, או בצורה פיזית. ואתה מתחיל שם. זאת אומרת, אפשר להתחיל ללמוד לבד. כשאתה מתחיל להתקדם בתהליך הלימוד, אתה מתחיל להרגיש שאתה כבר צריך קבוצה. הנה, יש שאלה מאלכסנדר שלומד איתנו ב-2012. שמעתי הרבה אנשים שהם לומדים, עוסקים בחוכמת הקבלה בצורה מוצלחת. למה בטוח שאי אפשר להתקדם בלי קבוצה? אפילו לבעל הסולם לא הייתה קבוצה והוא לא כותב על זה. רב, קודם כל זה לא ככה, אני לא יודע מאיפה אדם הזה לוקח את זה. אז כנראה שמי שלומד לבד זה מה שהוא מפרסם, אבל ודאי שלבעל הסולם הייתה קבוצה. רב, זה אי אפשר, זה ברור, הרי יש אלפי מאמרים בחוכמת הקבלה על זה, ולא מקובלים של היום, זה מקובלים שהתקיימו בפני משך אלפי שנה, ולכן אנחנו, זה כל כך כתוב בצורה ברורה, שבכלל, אני אפילו לא רוצה להיכנס איתם לוויכוח על זה, פשוט לא יודע מה כתוב, לא כנראה לא מכיר את המקורות, ממציא משהו מעצמו, וחושב שזה קבלה, יש הרבה כאלה. יש מאותו כיוון, אנה מפטרו פבלוסק, לרבה שהיה מורה אחד, אבא שלו בא לסולם. מה הדרך הקצרה ביותר לבורא? אחד כלפי המורה או בקבוצה עם 10 אנשים? רב, לרבה שהייתה קבוצה, ובעל הסולם לימד את הקבוצה הזאת. זאת אומרת, הוא הרבה שהיה בקבוצה של בעל הסולם. לרבה שהייתה קבוצה שהיו בו תלמידים וגם אני, שלמדתי אצל רבה שזה זמן מסוים, ואז שאלתי אותו מה אתה? והוא אמר, לא יעזור לך שום דבר, צריך לאסוף קבוצה. יש שם כמה זקנים שעוד בעל הסולם למד איתם, בשבילי זה לא היה קבוצה. הוא הסביר לי את כל זה, ואמר, אתה צריך קבוצה. ואני הלכתי לאסוף מחבר'ה צעירים, התחלתי לתת הרצאות כדי להביא אותם ולעשות מהם קבוצה, והבאתי. התארגנה קבוצה. אי אפשר ללמוד את חוכמת הקבלה בלי קבוצה. אז הכל זה באמת שטויות. לא. תבינו ולא תשיגו בטוח שום דבר בחוכמת הקבלה. שאלה מקבוצות יפן. אצלנו בקבוצה יש חבר מאוד מסור שהוא צופה בשיעורים בשמחה, עושה פעילות קבוצתית, אבל לא רוצה לצפות בשיעורים יחד עם מישהו, כי הוא אומר שהוא לא תופס אותם טוב. למה כל כך חשוב לראות שיעורים יחד? רב, אני אגיד לך. העניין הוא לא לצפות בשיעורים או לא. השאלה היא האם הם מתחברים או לא. עכשיו יכול להיות שזה עוד מוקדם, יש שם קבוצה צעירה, אולי מנטליות אחרת, וכן הלאה וכן הלאה, אבל לאט לאט הם התחילו לשמוע יותר ויותר, לראות יותר ויותר איך אנחנו עושים את זה, והם ירגישו שאין מימוש אחר של חוכמת הקבלה חוץ מהתגברות, עלייה מעל האגו, ואפשר להתגבר על האגו אך ורק בפעולות כאלה. סלח לי, אבל מה לעשות? זו שאלה של חבר'ה צעירים. אנדרי מברוני שואל, איך המקובלים, ארי, בעל הסולם, רבש ועוד, יכלו להיכנס לבד, בלי קבוצה לעולם העליון? ולא, הם לא היו לבד. לא, והנה המשך השאלה. והיום אנחנו צריכים עוד חומרים שאפילו לא היו קודם. ועדיין כל כך קשה לעבור את המחסום. זאת השאלה בעצם. רב, קודם כל, אתה, אל תשווה את עצמך עם הארי, עם הרמח"ל ועם בעל הסולם. אני מצטער כמובן שאני ככה אולי קצת מוריד מהערך שלך, אבל בעצם להשוות את עצמנו איתם אי אפשר. יש נשמות מיוחדות שהגיעו לעולם הזה. כאלה שסימנו אותם, כן, מסומנות כאלה, בגלל שיש להם בנשמה הכללית מקום מיוחד, למשל כמו לב, ריאות, כבד, כליות וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, יש איברים, יש איברים שבלעדיהם הגוף לא יכול לעבוד, ויש איברים בעלי חשיבות משנית, לא יודע, שם בשר, שם כל מיני, כל הגפיים, לא יודע מה עוד שם, ישבן ועוד, כל מיני איברים. הם אין להם איזה תפקיד מיוחד שהם לוקחים עליהם, שממלאים אותו עבור כל הגוף. אין שם שום דבר רציני, קריטי. הם ממלאים את התפקיד, אבל בעיקר את ההוראות של כל שאר האיברים. אנחנו לומדים את זה מחוכמת הקבלה, איך הגוף שלנו בנוי, ובעצם הוא בנוי בהתאם למבנה הנשמה. יש מוח, עצמות, גדין, בשר ואור, כל החלקים שלנו מלמעלה למטה ומבפנים החוצה, כל זה זה בהתאמה מדויקת למבנה הנשמה שלנו. אז ככה, יש נשמות שהן יורדות לעולם שלנו והן מתפתחות בחוקים מיוחדים משלהם. נגיד אם תסתכל איך מתפתח עובר, בהם. אז חלק אחד של הגוף מתפתח, אחרת שני, אחרת שלישי, אחרת שוב הראשון. זאת אומרת, סדר מאוד מעניין. חוכמת הקבלה בוחנת ומסבירה את התהליך הזה, אבל הרפואה לא יודעת בזה כלום עדיין, היא פשוט מציינת את העובדות שהיא צופה בהם, וזהו. אבל חוכמת הקבלה מסבירה למה דווקא חלקים שונים של הגוף שלנו מתפתחים בסדר ובזמן ובסדר התפתחות כזה מוזר. אז ארי, בעל הסולם, רשבי, רבש וכן הלאה, מקובלים ענקיים, עמודי תווך של חוכמת הקבלה בכל ההיסטוריה שלה, זה נשמות מיוחדות שהן מופיעות בעולם שלנו כדי דווקא להשאיר בו איזה העבודה כזאת שלהם, את ההמשכיות שלהם, שהם יסודות של הנשמה הכללית. ואנחנו איתכם לא יכולים להגיד שאנחנו כאלה. אם היו לנו כאלה הכנות, אז היינו מתנהגים ומרגישים אחרת בעולם הזה, ולכן לא צריך לתאר את עצמנו מי שאנחנו לא. אז זה, אני אומר לכם, באחריות מלאה, אנחנו איתכם. אפשר להגיד, אתם, סליחה שאני מפריד את עצמי ככה, ואני אומר, אתם, חלקים פשוטים של הנשמה הכללית, ולכן כל העבודה שלנו איתכם, זה להיות קשורים בצורה הדדית, ויחד, כמו שזה כתוב אצל משה. דרך אגב, אתה יכול לפתוח את התורה, ולראות שמשה התפתח בצורה מאוד מיוחדת, מצאו אותו במים, הבת של פרעו, והיא קראה לו משה מהמילה למשוך אותו מהנילוס. הבת של פרעו, בתיה, מצאה אותו, והיא לקחה אותו אליה הביתה, לחצר המלך, וחינכה אותו. ומשה, הוא גדל כנסיך. הוא גדל כנכד פרעו בעצם, כי הוא היה כבן לבתיה, הבת של פרעו. וכשהוא גדל ונהיה מקובל ענק והוציא ממצרים את כל האנשים שהוא אסף, ואיך שהוא אסף, הוציא את כל האחים שלו שהוא אסף ממצרים, אז הגיע אליו החותן שלו,
его звали Итро.
קראו לו יתרו.
Это из народа не еврейского.
זה לא מעם היהודי, זה מעם שנקרא מדיין. היה כזה עם. הוא היה כהן. הוא היה מוביל רוחני במדיין. הוא אמר למשה, אתה טועה בהכל. אתה עושה הכל לא נכון. אתה צריך לבנות מחדש את כל המערכת. ומשה הקשיב לו. ושינה את כל המבנה של העם. זאת אומרת, חילק את כל העם לעשרות, מאות, אלפים וכן הלאה, וכל אחד צריך לדעת את המקום שלו ולעבוד על חיבור עם אחרים. ומאז אנחנו עושים ככה, למה? בגלל שכאלה אנשים בודדים כאלה, אישויות מיוחדות כאלה, כמו משה, משיגים יציאה לעולם, לעולם העליון בצורות מיוחדות. אני מציע לכם לא להתעסק במיוחד ככה בגילוי הבורא, כי זה יכול להביא אתכם לא לממש גילוי הבורא, אלא למוסד אחר. אנחנו עובדים כמו שכתוב בתורה, אנחנו מתאספים בעשרות, אוספים אותם למאות, אלפים וכן הלאה, ובצורה כזאת מושכים עלינו את האור העליון, ומרים אותנו, מתהר אותנו, מזכך אותנו, ומביא אותנו למצב שבו אנחנו מגלים בעצמנו את העולם העליון. אתם יודעים, יש בדיחה כזאת, אם אתה מדבר עם הבורא זה בסדר, אבל אם הבורא פונה אליך, אז צריך לפנות לאיזה מוסד. אולגה שואלת, מה זה להתחבר? איך לחיות בעולם הגשמי שלנו מחוברים? מה זה? מה זה חיבור רגשי? מה זה המצב הזה? אתה יכול לתאר את זה? רב, אני מתחבר יחד עם החברים שלי שיש להם אותה מטרה בחיים כמו שלי, אנחנו צריכים לגלות את משמעות החיים. משמעות החיים. על מה שכותב בעל הסולם בהקדמה לתעס. משמעות החיים. זה הדבר העיקרי שאנחנו נמשכים אליו בעקבותיו לקבלה. מצאתי כאלה חברים, ויחד איתם אנחנו מארגנים קבוצה. מתחברים יחד. למה? כי אם אני לא איתם, אני לא אוכל להתעלות מעל האגו שלי, ולהתחיל להרגיש את העולם העליון. זאת אומרת, חברים, החברים, אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים אחד בלי השני, אנחנו צריכים לבנות כזאת מערכת של הדדיות בינינו, שתהיה לה את התכונות של העולם העליון. ואז, בינינו, כמו בכדור בדולח, איך זה נקרא, במראה קסומה כזאת, אנחנו נראה שם את העולם העליון. בקשר בינינו זה יתגלה. יש איזו אגדה כזאת, לא? לא, 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 אל תבלבל אותנו עם אליסה בארץ הפלאות, לא. לא, 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 אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות איתכם. ולכן אני מחפש את החברים שלי, יחד איתם. אני בונה קשר שהוא דומה לקשר הרוחני, ובקשר הזה אני מתחיל להרגיש את העולם העליון. זאת אומרת, ההדדיות המוחלטת בינינו עד לגילוי הבורא. אתה יכול לתת כדוגמה, אימא ותינוק, יחידה מיוחדת, תן דוגמה לחיבור בין אנשים, למה זה דומה? איזה קשר צריך להיות? רב, אתם צריכים להיות דומים לאחד שלם. מערכת שנמצאת בקשר הדדי פנימי מוחלט. יש דוגמאות כאלה בטבע? כל הטבע בפני עצמו הוא אחד כזה שלם, רק אנחנו לא מרגישים ולא רואים את זה, כי אנחנו לא בנויים ככה. אבל לפעמים פה ושם אנחנו מגלים כזאת הדדיות, הרמוניה כזאת בטבע, שאנחנו תיאורטית מבינים. תיאורטית אנחנו מבינים שכל הטבע זאת מערכת אינטגרלית אחת. שאלה שנייה של החיים, אבל איך לחיות, שאלה שנייה, איך לחיות מחוברים בעולם? בעולם הגשמי. אתם תראו את העולם הגשמי כשקוף. אני אבין איך הוא עובד, וקודם מה עשיתי? לא הבנתי כלום בעולם, הייתי כחתול, עיוור, חתלתול שעיוור בעולם. אתה יכול להראות לנו, חבר'ה, תהיו כמו אלה, כך תעבדו.
творец пусть подумает как
איך אפשר להראות את זה? איך הבורא יכול להראות לך את זה? זה הבורא שיחשוב איך להראות. איך הבורא יכול להראות לך את זה? הבורא צריך ליצור בך את תכונת ההשפעה הזאת, ואז תוכל לראות בתכונת ההשפעה את הדוגמה שלו. הדוגמה שלו קיימת. אתה נמצא בדוגמה. אתה נמצא בעולם הנצחי, הנכון, השלם, אבל אתה בתכונות שלך רואה בו רק חלקיק שבור קטן. מה צריך לעשות עכשיו? סתם להאמין בזה? הרב, לא צריך להאמין. אני לא אומר לאף אחד מה לעשות. אדם צריך להחליט בעצמו. שאלה, טוב, בסדר, עשה ככה, ככה, אני אסתיר את עצמו, אין דוגמאות. למה? למה זה ככה? מה הסיבה? הרב, הסיבה היא שאדם צריך להשקיע יגיעה כדי לבנות בעצמו את האיבר המיוחד הזה, האינטגרלי. של גילוי העולם העליון. אחרת הוא לא ירגיש אותו. דווקא במידה שבה הוא משקיע מאמץ, במידת ההשתוקקות שלו, שהוא משתוקק על הגילוי של החוש, של האיבר הזה. במידה הזאת הוא מפתח את החוש הזה של הרגשת העולם העליון בתוך עצמו.
אם ככה אני אקרא, כנראה שלא לכולם ניתן ללמוד את חוכמת הקבלה ולהשיג אותה בחייו. שאלה כזאת. אסור להגיד דבר כזה. מי זה אומר את זה? פילימון או ולרי? לא משנה מי זה. מאיפה הוא פתאום מוציא את זה? מאיזה מין מסקנות? מזה שאין לו מספיק רצון אולי? אז למה הוא מדבר בעד כולם? גם לא ניתן הרצון הזה. הנה, עובדה שהוא מקשיב למה שאנחנו אומרים. אחר כך עוד יהיה לו איזה שהם תירוצים. המורה נתן לו סיכוי. ואיך הוא משתמשים בו? טוב, זה לא ניתן לכולם, הוא אומר. אז אני אחכה. טניה שואלת מקמפוס פיטר. הטבע של נשים וגברים מאוד שונה. פסיכולוגית, חומרית, ממש ראשים שונים. אלו שינויים, שוני, יכול להיות בין קבוצת נשים לקבוצת גברים במצב כזה. Канонирует Санкт-Петербург, бе Европа, и что на 7600, рак бе офен физи, бе им шлешмот. А кама нашим, Рав Шоэль? 50-60%.
Не говори так, ты уже через
счет. Вон, смотри, вон, мужчина. Ине, Челябинск, рак говорим. А мужики, а мы Челябинска, рациним, говорим. Урал. Ло, ברור שיש גם נשים. הנה חברינו נפלאים מווילניוס, קבוצה צעירה. אז אנחנו מדברים על הטבע השונה, גברים ונשים, אלו שינויים, שוני יכול להיות, וצריך להיות אולי בין קבוצת נשים לקבוצת גברים. שום שוני, שום הבדל בין נשים לגברים. רק שלגברים יש עשירייה שהיא נפרדת, נבדלת מעשיריית גברים, נשים, סליחה, ושונה נבדלת. אחרת, יהיה לכם ערבוביה של קבלה ומין ולא יודע מה. צריך להיות קבוצות שונות לחלוטין בין נשים לגברים. גם בלימודים, גם באירועים, גם בסדנאות וכו'. אז פשוט שלא יסיט את תשומת ליבי. נכון, במקביל לגמרי. מאנגליה שואלים. אם מישהו במכוון לא עובד כנגד החיבור דווקא, מה עושים? העניין הוא שבתוכנו יושב האגואיסט, היצר האגואיסטי שלנו שדוחה אותנו מאחרים ועובד עלינו ומשקר לנו ומשכיח מאיתנו את החשיבות.
הוא
אומר שהוא עושה כך וכך, אבל בעצם לא עושה כלום ולא מחבר אותנו לחברים ולא כלום. עלינו להבין זאת ולהשתדל לעשות כאלו דרכים אלטרנטיביות, מצבים אלטרנטיביות שהחברים יחייבו אותי בזאת. אני לא רוצה לעשות כלום, והם באים ואומרים בוא נלך, אתה חייב. אני בא איתם מלית ברירה, אחרת לא הייתי עושה משהו. כך שעלינו להבין את האנשים האלו שיש להם חוסר קליטה, איך להגיד, כן? יש חוסר קליטת הקבוצה, דחייה מהקבוצה. וצריכים איכשהו לעבוד כנגד זה, אם לא בצורה פרונטלית, ראש בראש. ראש בראש זה נורא קשה, זה אחת הבעיות הקשות ביותר. וכאן האגו עומד על שלו ופשוט לא זז מאומה. ולאחרים יש בעיה אחרת, הם יכולים להתחבר, להשאיר, להתחבק, ללקק אחד לשני את החיים ממש. אבל את המכשול הפנימי הם לא יכולים לעבור, הם לא מרגישים שישנו בכלל. כך שלכל אחד יש את המכשולים שלו, קשיים שלו. מה לעשות? לנסות לשקר, לעבוד על האגו שלו, על עצמו. רוסטם אברגימוב שואל, איך זה יכול להיות להגיע למצב של מדרגה הראשונה ויוצאים ממקום שבו למדו קבלה ולא נשאר אבק מהמדרגה הזאת שהשיגו? טוב מאוד, נכון מאוד. זאת אומרת, לאחר כך תצטרכו להתחיל מחדש לבנות את זה. אבל זה כבר יהיה מדרגה שנייה, בכל זאת. טטיאנה איוונובה שואלת, למה משוחחים איתך? אנחנו שואלים שאלות טיפשיות. הם באמת לא מבינים שאנחנו חלק מנשמה אחת. היא שואלת, למה הם שואלים שאלה טיפשית? אז טניה, אני מחכה לשאלה שלך, אם ככה. טניה איוונובה, בבקשה. שאלה מאנגליה. איך האנושות מחולקת בהתאם למבנה הנשמה? אנחנו לומדים את זה בבית שער הכוונות. ורתה נמיריני, בית שער הכוונות. אנחנו לומדים את זה שם, ספר של ארי. איך, מה מבנה הנשמה? שזה מורכב מ-10 הספירות, 7 מהם הם העיקריות, כי נשמה זה פרצוף, אם זה שפרצוף פרטי או כללי, אבל למעשה זה אותה מערכת, עם מבנה דומה, רק שאנחנו מדברים על מבנה כללי, גלובלי או פרטי, יחידתי יותר. וזהו בעצם כולנו כלולים שם, כל חבר מהסיריות שלנו כלול שם. וגם עמים. עמים כן, כיוון שבאותו פרצוף יש ראש במערכת הזאת, כתר חוכמה בינה, ולאחר מכן שבע ספירות התחתונות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, כל אחת מהם. 10 כפול 7 זה 70 שורשים שמהם נובעים 70 העמים העיקריים של העולם. אם תגיד לי שיש הרבה יותר בעולם עמים, נכון, אבל הם כבר לאו דווקא עמים אלא כלולים באותם העמים העיקריים. אין להם שורש משל עצמם, אלא רק סוג של גרסה של אותו עם. מאיטליה שואלים, כל העמים בתוך הנשמתנו, בתוכנו, איפה הם? הנשמה זה יחידה כללית אחת מאוחדת שמחברת את כולנו על פי נוסח אלטרואיסטי בתכונת ההשפעה. זה נקרא נשמה, עשרת הספירות. ועולמות זה בתוך הנשמה, מה שאנחנו מגלים כמדרגות של חיבור בינינו. חמש עולמות עם חמש פרצופים בכל עולם, חמש ספירות בכל פרצוף, סך הכל 125 מדרגות של התקרבות בינינו, וכל ה עולמות לאט לאט נעלמים, נשארים רק אנחנו. וממה מורכבת הנשמה? הנשמה מורכבת מרצון ליהנות. אז זה כל הנשמה, כן? אנחנו פשוט נמצאים בתוך זה. ודאי, זה לא משתנה. מפלורידה שואלים, האם בעל ואישה יכולים יחד לגלות את השכינה הזאת כמו בעשירייה? אני לא יודע, לא חושב שכיום זה אפשרי, כיוון שהעולם הגיע לכזה מצב שעלינו לעבוד בעשיריות, עלינו להראות דוגמה לכולם ולעשות אפליקציה, השלכה מזה לכל העולם. לכן כיום כבר הדברים האלה לא עובדים. מעל ואישה, ביחד, אני סבור שלא, אי אפשר. לא ראיתי שום אפשרות כזאת. בעבר, טוב, זה היה לפני בית המקדש. חורבן בית המקדש. 2500 שנה אחורה. כלומר, אתה חושב שהעתיד הוא בעשיריות, כולם יהיו מחולקים באותם עשיריות, ואנשים כולם ישיגו את זה כך. כן, אנשים יתקללו בעשיריות, יכול להיות שיהיו אקראיות, אולי כאלו והיום ואחרות מחר, כמו שגם בגוף שלנו התאים מתחלפים ומשתנים. לאו דווקא עשרה גופים קבועים. לא, לא, לאו דווקא. בינתיים אנחנו פועלים כך, אבל אחר כך אנחנו נראה שזה לאו דווקא כך. יכולות להיות סיריות אקראיות או משתנות. יאנו מפיטרבורג. איך למצוא מורה? המורה מגיע כאשר אני אהיה מוכנה. זה לאט לאט יבוא לך. העיקר ללמוד טוב דרך האינטרנט. יש לנו מערכת טובה באינטרנט. תתחילי ללמוד. תתחילי להתקדם, את תראי שהכל יהיה טוב. רק שאחר כך כדאי לבוא לבקר לכנס שלנו, אני אהיה בכנס, אחד הכנסים במוסקווה וכו'. רק חשוב להודיע איזה תוכניות יש לנו לגבי נסיעות, כן? שאנשים יוכלו לתכנן את הזמנים שלהם, אולי יקנו כרטיסים לאירועים שלנו. טוב, כבר דיברנו על הכנס 21 עד 23 בפברואר. אחר כך בסוף אפריל זה יהיה דרום אמריקה וכו'. חייבים את זה עכשיו, כיוון שקונים חצי שנה מראש, זה הרבה יותר זול לכרטיסים. טוב, יש לנו קונפרנס של סטודנטים בנובמבר 26-27, קייב, נוסיבירסק, אלמטי ומוסקווה. אפשר להגיע שם. Коли це глядь ми форсама дай. Сергій Чорничер. Коди ма нашим ло хашу та нішилем. Ергі шурак та анахну. У битурагам като в шекулану інок ям ехад. За я би бавелі атіка, ліфней машбер бавлі.
Но это было не от того, что они были соединены вместе, а потому что они жили...
А вало бегла, что за я, моим хубарим, я бегла, что хаю бецора примитивит. Берамата эго намух. Кмо аншей кадмон. Бекумунут. Кломар кама шеотер, каха эго годель. Кен, а эго годель, ваз нахна мы каблим хамиша эт патхуйот ат кедеки капитализм, и ахшав царих лаво алену социализм шув. אחר כך שוב קומוניזם. כלומר, אותם עשרה אנשים הם צריכים להיות עשרה נורא שונים, עשירייה. לא, אנחנו לא מחפשים את העשירייה המיוחדת, אנחנו גם ככה שונים ומשונים כולם. הייתה לנו שאלה באנגליה, האם אפשר לשלב בצורה מיוחדת? לא, לא, בשום אופן. כך או אחרת מה שאתם עושים, הכל מלמעלה. אין לכם שום... משהו מחושב במיוחד. הנה אנחנו מלמדים יחד עם מושי אופי שונה לגמרי. לא, אבל ככל שהם שונים יותר ככה יהיה יותר איכות. אל תחשוב על זה, יוסיפו לך כזה אגו שלא תצטרך הבדל מיוחד. איך אפשר לבדוק אם התחברנו בסירייה או לא לפני הגיל? לא, עד שלא מופיע הגילוי, אין לכם מה למדוד. לעבוד. יש מצב כזה כשאתה לא רוצה לראות שיעורים, אלא רק לשוחח ולהתקשר. לא נורא, להתקשר, תתקשרו. תעשו סדנה, איך נגרע? כן, סדנה. לפני בליץ, מבישקק שואלים. אנחנו 11 בקבוצה. הם עדיף לעשות גברים ונשים בנפרד או יחד? בנפרד חובה, למרות שהיא 11 סך הכל. לא משנה, בנפרד גברים נשים. לא יכולים להיות גברים ונשים יחד. בסעודה כן. גם, לשים לב איזה מין סעודה. אם זה סעודה ממש משפחתית, אבל אם זה סעודה עם תוכן קבלי, ממש בנפרד. הגברים לא צריכים להרגיש שיש לאדם נשים. סבטלנה מחרקוב מבקשת ממך לתאר בצורה רגשית את ההשגה. לתאר השגה רגשית. למה לדמות לזה? לדמות את זה. אפשר לדמות את זה לשחרור מכל הגבלות אפשריות. פנימיות, חיצוניות, כאשר אתה מרגיש שבכל שולט כוח עליון כללי של האור הנקרא בורא. אתה פשוט שורה שם, שוחה שם, צף. ובמידת הידמות שלך כלפיו אתה מרגיש את זה. זה הרגשה קבועה או שזה נעלם? לא, זה ודאי שזה נעלם אחרי זמן. אין שום דבר קבוע ממש עד התיקון הכללי של כולם. נו, מסטודנטים מבינה, איך אנחנו יכולים להביא את כל העולם לאיחוד אם אנחנו בעצמנו מפרידים בין אנשים וגברים? האם יהיה איזשהו זמן כאשר אנחנו נתאחד כולנו עבודה רוחנית של אנשים וגברים? כאשר אנחנו נפסיק להרגיש את האגו שלנו, אז נפסיק לשים לב לגופים שלנו, הפיזיולוגיים. ואז לא יהיה לנו הבדל בין נשים לגברים. ואז נשים לא יפריעו לנו במשיכה שלהם כלפי העולם העליון. העולם העליון יהיה הרבה יותר מושך. לא רק הרבה יותר מושך, אלא היחידי שימשך. אנחנו יכולים לתאר את זה לעצמנו כעשיריות. נגיד, יש עשירייה שאיתה אני לומד, או אחר כך אני מגיע לעבודה, שם יש לי עשירייה, במשפחה יש עוד עשירייה. אין שום בעיות, אומר הרב, אין שום בעיות. כלומר, כל העולם, כן? דמויות שונות, כן? רב, כן, נכון, בהתאם. אבל הכי פשוט זה להתחיל מאלו שיש לי איתם מטרה משותפת, כן? כן, נכון. הודעה אחרונה לפני סיום. במוסקבה, כן, צ'י בנובמבר, הרצאת פתיחה. יש לנו מרצים מיוחדים שיהיו שם. קבלה, איך יוצאים מהמטריקס. ז'נה זוברבה, אני לא רוצה לשאול, אני רק רוצה לומר, תחיה ותחיה כמה שיותר, העולם זקוק לך, אני זקוקה לך. אני נורא שמח, ז'נה יקרה, וגם את צריכה להפוך לאחת כזאת שהעולם מאוד יזדקק בך. כל אחד מאיתנו הוא כזה, ועלינו להשתדל רק להיות המוליך, המוביל הזה כלפי העולם. כל אחד מאיתנו כבר קיבל לזה איזשהו פוטנציאל, בואו נפתח אותו יחד ונשיג יחד. בהצלחה לכולם, עד שבוע הבא, עד יום ראשון הבא, כל טוב.